כל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים, ואת התמונה הזו ניסו להפיץ אתמול בעולם כדי להסביר את הזוועה. מתפלל בבית הכנסת בשכונת ארנוף בירושלים, עטור בטלית ותפילין, שוכב על הרצפה, מתבוסס בדמו. תמונה אחת מתוך הזוועה שהתרחשה אתמול בשעה 7 בבוקר. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל.
בקצרה ננסה לעשות סדר ולשחזר את האירוע הקשה של אתמול.
עכשיו בבוקר שני מחבלים מגיעים עם מכונית השברולט שלהם מכיוון שכונת ג'בל מוקבר, חוצים את כל ירושלים כאשר בידיהם תעודות זהות כחולות, מכנים בפתח בית הכנסת, אותו הם הכירו היטב כתוצאה מתצפיות בעבר, אחד מהם עובד בחנות מקולת סמוכה לבית הכנסת הזה. הם עולים בגרם המדרגות ומתחילים בירי של כל אחד מ-20 המתפללים שהיו בתוך בית הכנסת, בתחילה ירי בגבו של כל אחד, לאחר מכן השני דוקר בגרזן ובסכין את המשך הקורבנות כדי לוודא שבאמת הם נרצחו. כאשר מדווחים אזרחים למגן דוד אדום ולמשטרה בו זמנית על האירוע הזה, שני שוטרים שנמצאים באזור הזה במקרה, שני שוטרי תנועה מגיעים לזירה הזו, אחד מהם מתחיל בירי לעבר פתח בית הכנסת, אחד המחבלים יורה לעברו, בוצע אותו אנושות בירי במצחו ומביא למותו אמש בשעת לילה מאוחרת. לאחר מכן שוטר שלישי ששומע על האירוע הזה במערכת הקשר מגיע במהירות גם הוא למקום, יוצר קשר עם המחבלים הללו, מצמצם טווח כמו שאומרים במערכת הביטחון ומביא למותם של שני המחבלים הללו. כאשר נכנסים כוחות הביטחון ואימא מתבררת הזוועה לאשורה, כאשר מדובר בארבעה יהודים שנרצחים בתוך אולם בית הכנסת, תליטות ותפילים על בגדיהם ועל גופם. עוד שמונה בני אדם נפצעו באירוע הזה, ארבעה מהם עדיין מושפזים במצב קשה בבית החולים הדסה בירושלים, עוד ארבעה במצב קל עד בינוני. במהלך כל הבוקר, סריקות וחקירות ראשוניות, תצפיות וניסיון לאתר את המחבל השלישי שגם הוא סייע ב הבאה ובארגון של הרצח הזה. המשטרה מגיעה יחד עם השבק לשכונת ג'בל מוקבר, עוצרת שם את משפחותיהם של שני הרוצחים הללו, שני דודים מסתבר קשורים לחזית העממית, בן דוד נוסף שלהם היה אסיר משוחרר, עדיין אסיר משוחרר מעסקת גלעד שליט, סליחה, מהפעימה השנייה שאותה ארגן נתניהו עם אבו מאזן. ואז במהלך כל היום, הפרות סדר שם, עימותים בשכונת ג'בל מוקבר, סך כל 12 עצורים מקרב בני משפחותיהם של שני המחבלים הללו, שני הרוצחים הללו, שני הטובחים הללו. וכעת המשטרה מוציאה גם מובן גם מצב איסור פרסום על הפרשה הזאת, אבל בשורה התחתונה בהחלט ניתן לומר שמשהו מאורגן כאן היה, לא משהו ספונטני, לא משהו ספורדי, לא משהו שאורגן.
כשאנחנו מדברים על מאורגן, איזה סוג של ארגון זה? זה הרי אין פה משלחים ששילחו את הרוצחים.
נכון, אבל הפעם לא רק הארגון של החזית העממית, אלא התכנון של כל הדברים הללו, זה גם משאבים, גם לרכישת הציוד, גם האקדח, גם המשאבים האחרים, גם התצפיות על בית הכנסת, גם ההגעה למקום הזה, גם היציאה, הוידוא של כל הפעילות הזאת, הכרת המתחם הזה. זה משהו שיותר מאורגן, זה משהו שמישהו כן נותן עליו את הדעת. נכון, זה לא הסיפורים של, זה לא התיאורים של האינתיפאדה השנייה והראשונה שבהם משלחים אנשים עם חגורות נפץ, אבל הפעם ישנה כאן מערכת כן מוכוונת מתוך הכפר הזה, כפר מאוד עוין, כפר שמנו גם יצא התובח בישיבת מרכז הרב, מאוד דומה האירוע הזה. אז מישהו מלבן שם את העסק, ומישהו עושה שם עבודת סדר מבחינתם כדי להכין את התשתית הזאת. אז יש הבדל אמנם בין המשלח הרגיל שהם עוטה על גופו של המחבל הזה, העתיד להתפוצץ את חגורת הנפץ, לבין מישהו שעושה את זה כאן, אבל בהחלט הצפה גם דתית, גם לאומנית וגם הכשרתית. מישהו צריך ללמד אותו את השימוש למשל באקדח. ברגע שהוא פגע בשוטר במצחו, זה צריך להיות מישהו מיומן, זה לא באקראי. כדור אחד שפוגע לך במצח, זה גם צלפים מיומנים של הימם לא מצליחים תמיד לעשות את זה.
ולא מדובר על עניין של מזל.
נכון, לא מדובר בעניין של מזל, אתה רואה כאן את המיומנות ואת התכנון ואת קור רוח, ידעו לאן להגיע, ידעו את שעת התפילה, אז זה בהחלט...
אז בוצעו מעצרים שהובילו לאלה שסייעו למפגעים?
סליחה, שוב, לא שמעתי.
האם בוצעו מעצרים שבהם נעצרו כאלה שאנחנו יודעים לומר שסייעו למחבלים?
פתחתי ואמרתי לך באמצע דבריי, הבלעתי אותם, אבל המשטרה הוציאה צו איסור פרסום על כל מה שאפשר לפרסם, בנוסף מעבר לדברים הללו, מה שאפשר כן לפרסם, שעצרו 12 וחקרו 12 בבני משפחתם של שני הרוצחים הללו, גם את אביהם, גם את אחיהם, גם קרובים נוספים, אבל מעבר לזה אני לא יכול לספר בזה שיש צו איסור פרסום, אבל בהחלט אפשר לראות את פני הדברים בצורה הרבה יותר רחבה. ההשלכה מאוד ישירה. גם שמעת אתמול מהדוברים השונים, למרות המחלוקת שהיא באמת אמיתית בין השב"כ לבין מערכת הביטחון בכללותה, כולל ראש הממשלה עצמו, אז נכון שהוא בא להסביר את דברי ראש השב"כ, אם כן אבו מאזן משלח או לא משלח, אז נכון שהוא לא משלח פיזית, אבל כל ההסתה הזאת וכל הדברים הללו בהחלט זורמים. מה הלאה? זה הנקודה הרי שמעניינת אותנו. אז אתמול היו הרבה מאוד דיבורים, חלקם הם באמת דיבורים בשביל להעביר את הזמן של המיקרופונים ושל השעות שידור, כי זה לא הרי...
יש כבר, יש כן החלטות מעשיות לפעולות שמתכוונים לנקוט?
נעשו כבר, ישנם פעולות מעשיות בשטח בהחלט, גם כנגד ארגונים, אבל באמת, אמרתי את זה גם האמש במהדורה המרכזית כאן בכל חי, באמת אנחנו גם בונים על השיתוף פעולה הזה עם הרשות הפלסטינאית. יכול להיות שזה תהיה איזושהי מקפצה שהרשות הפלסטינאית תבין שזה גם איום עליה, ולכן צריך לפעול מתוכה. אבל המציאות, כפי שאתמול בערב הייתה פגישה טובה, מוצלחת, בין הראשים השונים של מערכות הביטחון, גם שלנו וגם של הפלסטינאים, אבל הם טוענים, ג'בל מוכבר, זה אזור שלכם, זה שטח בשליטתכם, בואו תטפלו בדברים שלכם, אנחנו נטפל בדברים שלנו, ויש בזה מן הצדק, לכן צריך להסתכל עליהם בצורה הרבה יותר רחבה. פתרון של קסם אין, פתרון מעשי אין, להציב בכל שכונה, בכל בית כנסת, עוד שוטר, גם יעלו עוד 3,000 שוטרים, זה לא מעשי, ושמעתי אתמול את אחד מסגני השרים שאומר לפטר את כל הערבים, אז התקשרו עליי אתמול מהנהלת התאחדות בתי המלון, 80% מכל עובדי בתי המלון הם ערבים, 95% מכל עובדי הבניין בישראל הם ערבים, ערבים ישראלים וערבים שבאים משטחי יהודה, אני אתן לך מספר אחד כדי שהאזרחים במדינת ישראל והשומעים אותנו כרגע יבינו, בכל בוקר ובוקר, עכשיו השעה 9:11 בבוקר, נכנסים באישור למדינת ישראל 45,000 פלסטינאים משטחי הרשות.
הבעיה היא יותר עם אלה שנכנסים ללא אישור.
יש עכשיו מספר כזה, רציתי להמשיך את המשפט, אתה צודק בהחלט, עוד בדיוק המספר הזה, כ-50,000 איש שוהים ברגע הזה שבו אנחנו מדברים, 9:11-12 דקות, יש כאלה ששוהים בלי אישורים. אז זאת בעיה שהייתה, ראינו אותה בשבוע שעבר בפיגוע הדקירה בתל אביב, ברצח בתל אביב, ואנחנו יכולים לקשר, אבל שני העובדים הללו עבדו בישראל כחוק וכדין, לכן צריך לומר ביושר, יש דברים שניתן לעשות אותם, יש דברים שהם יצטרכו הרבה מאוד מערכת חשיבתית, יחד עם זו מערכת הביטחון הולכת לעבוד על נקודת החזית העממית, על נקודות החמאס שהולכות ותופסות להם תאוצה בתחומי יהודה ושומרון, ובלי שום פחד ומורה. אני יכול לספר לך שרק בחצי שעה האחרונה, אריאל, אחרי הטבח ואחרי כל המראות ואחרי כל הדיבורים ואחרי כל הצילומים וכולי, הבוקר הזה, במשך 3/4 שעה האחרונות, משעה 8:15 התכוננתי לשידור, קיבלתי מתחומי יהודה ושומרון בלבד 12 מקרים של יידוי אבנים, בקבוקי תבערה וחפצים על מכוניות, על אזרחים.
זאת אומרת, במקום שדברים ירתיעו אותם, זה רק מעודד אותם לייצר יותר אלימות.
ממש ככה. ואם אתמול בתוך בית לחם שנמצאת ברשות הפלסטינית, וזה היה נושא, חילקו סוכריות ומיני מתיקה לילדים והרדו להם על הרצח ושימחו את הרצח, אז מישהו צריך להיכנס כאן לתמונה ולנער בצורה הרבה יותר מעשית. אבל הערנות של האזרחים והקריאה לאזרחים היא בראש ובראשונה תהיה, כי את המפגע הבודד, זה לא סלוגן שאפשר לחזור עליו כל הזמן, למרות שנשמע לדוש, אבל באמת את המפגע הבודד הזה אי אפשר למנוע את זה. יחד מכך צריך לעשות הרבה יותר פעולות רחבות, אבל שוב, צריך לקבל בערבון מוגבל גם את כל מה שהפוליטיקאים וכל מי שהאנשים מתאים, כי 90% מהדברים באמת הם לא מציאותיים.
אז בעצם ראש הממשלה חסר עונים? אין לו מה לעשות?
את האמת במקרה הזה, כן, תשמע, ישנה מציאות וישנה הרתעה. אני שומע אתמול דברים וגם גדולי הרבנים שאומרים שאם אנחנו לא נעלה להר הבית מבחינה ביטחונית, אזי, כאילו דתית, ברור שאסור, והס מלהזכיר את זה, כי זה נכון, אסור להזכיר, אבל עצם העובדה שמבחינה ביטחונית לא צריך לעלות, ואז היא יפתור את הבעיה, אני, לא אני, רק לכל מי שאתה מדבר איתו באמת שמבין בעניינים הללו, רואה את הדברים הללו. היד הרתעתית צריכה להיות הרבה יותר קשה, אתה נוסע בכל הכבישים של ערביי ישראל, אתה נוסע בכביש נחל עירון, עובד ירה בשם הערבי שלו, אתה נוסע בגליל, אתה רואה את הבנייה הבלתי חוקית, אתה רואה את בנגב את הבנייה הבלתי חוקית, ואין פה ציפה ומצפצף. זה יש לו מה לעשות לראש הממשלה, אבל לכל יד השיקולים הם הרבה יותר רחבים. בשורה התחתונה, באמת, צריך לומר אותה, ביושר, היא כואבת, וכל אחד ואחד זה כאב בפני עצמו, אבל גם היינו במציאות כזאת, אני לא חושב שאנחנו במציאות כזאת שאי אפשר יותר להמשיך לחיות כאן במדינה, כי היינו במציאות הרבה יותר קשות, והיינו באירועים הרבה יותר קשים, אני בטוח שנתגבר, ובעזרת אלוקי ישראל נמשיך ונשמור את ביטחוננו, ונבצר אותם, אבל יחד עם כך, באמת כל אחד ואחד צריך לקחת גם עצמו את החלק שלו, ויחד עם כל הדברים האלה, עם כל מה שאני אומר, אין לי פתרונות, לא בגלל שאני לא נותן פתרונות הקסם, יחד עם כל הדברים הללו, צריך להסתכל על התמונה בצורה כוללת, ישנה בעיה אמיתית עכשיו שהולכת ומתעצמת, והיא לא רק הבעיה הנקודית הזאת, גם בלבנון מסתכלים עלינו, גם בעזה מסתכלים עלינו, במצרים, אנחנו לא מדברים על זה כמעט, כי אין לנו זמן, אבל במצרים רק הלילה הזה נטבחו עוד 12 שוטרים מצרים, זה לא כל כך אולי מרגש אותנו, אבל בסופו של דבר יגיע גם לפתחנו, זה לא רחוק, זה 3-4 קילומטר מגדר המערכת, וזה מצרים שיש לנו איתנו הסכם שלום, לכן צריך להסתכל על כל המכלול בצורה כללית. לא נתת לך, אני יודע, פתרונות קסם, בעזרת השם יהיה בסדר יותר, אבל לפעמים גם צריך לומר את האמת, אנחנו לא בשלב הזה שהיום אנחנו עם היד על הניצחון.
טוב, נמשיך להתפלל. כי זה הפתרון האמיתי. קובי פינקלר, תודה.
גם לפועתם של הפצועים, שבאמת יש ארבעה עוד שפצועים קשה, מאושפזים קשה, גם מהפיגוע הזה וגם מהפיגוע של הדריסה בשבוע שעבר, זה כאילו עבר עלינו, רק אתמול היה שבעה, הצטיימה השבעה על דלי למקוס, ויש את אותו אזרח שיצא והתגונן, אלא הוא מושפז גם הוא במצב קשה בבית החולים.
כן, בהחלט רפואה שלמה לכולם. קובי פינקלר, תודה.
תודה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לשר שלום ג'רבי, מנכ״ל רשות השירות הלאומי אזרחי.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
אחת ההצעות כדי לתגבר את תחושת הביטחון של תושבי ירושלים זה לשלב יותר את מתנדבי השירות האזרחי.
נכון, אני מדבר על השירות האזרחי מהמגזר החרדי, שלא להתבלבל. אנחנו במגזר החרדי כיום יש לנו כ-1,300 משרתים שכולם בני 21 ומעלה מהמגזר החרדי, ואני הצעתי לשר לביטחון פנים לעשות הכשרה מיוחדת לאותם משרתים שיבואו ויבטחו מוסדות ציבור. אנחנו צריכים להבין שהרי בקרב המגזר החרדי אין את אותם אנשים שנושאים אקדחים כמו שיש בקרב המתיישבים או בקרב צעירים מהציות הדתית או בכלל מהחילוניים, שם תחושת הביטחון היא הרבה יותר חלשה.
בעצם זה לקחת את אותם מתנדבים, להכשיר אותם להתמודד עם נשקים ולשים אותם כמאבטחים במוסדות החינוך?
כן, ודאי. אני פתחתי בשנה האחרונה, אנחנו פתחנו מסלול ביטחוני אזרחי. אנחנו, רק כדי לעשות סדר במה שקורה בשירות האזרחי, השירות האזרחי בחוק החדש של השוויון בנטל, לאותו מתנדב בשירות האזרחי במגזר החרדי צריך לעשות 30 שעות בשבוע למשך שנתיים. ואז הוא מקבל, אם הוא נשוא פלוס ילד, הוא מקבל שכר של כ-1,800 שקלים. אבל אנחנו פתחנו מסלול חדש שנקרא מסלול ביטחוני אזרחי. מסלול ביטחוני אזרחי זה אותם חרדים שיבואו וישרתו במשטרה, במחבי אש, בשירות בתי הסוהר, אבל לא בתפקידים מנהליים, אלא במקצועות ליבה. אני אז פניתי בזמנו למפכ"ל המשטרה ולשר לביטחון פנים, ואני חייב לומר שבהתחלה המשטרה מאוד התנגדו, אבל אחרי שהקמנו צוות משותף, גם המפכ"ל וגם אנוכי, ואז הקמנו תוכנית מיוחדת שאותם אנשים יבואו ויתנדבו ויהיו במסלול הביטחוני אזרחי, כשהם צריכים לעשות 36 שעות שבועיות ולא 30 שעות, אבל הבונוס כאן שהם יקבלו כבר שכר של 4,000 שקלים, אבל מה שאנחנו מרוויחים, שאותם משרתים הם כבר באמת נכנסים למקצועות הליבה וכבר לשירות אזרחי משמעותי, שמקביל לאותם חיילים שלנו שמשרתים בצבא מבחינה ביטחונית. ואני הצעתי לשר לביטחון פנים שאותם מתנדבים שאני מציע לשלב אותם במערך הביטחון האזרחי או בכל מה שקשור במוסדות הציבוריים, שאנחנו נשלב אותם במסלול הביטחוני אזרחי.
הצעת, ומה אמר השר? איפה זה עומד בפועל?
עכשיו אנשיי בזה הרגע יושבים עם אנשים במשרד לביטחון פנים, ראש המטה שלי יושב עם נציגיו של השר לביטחון פנים, הם בודקים את ההיתכנות, בודקים את העניין, איך אפשר לעשות ולשלב אותם.
אבל ברמה המיידית, המעשית, יש משהו שניתן לעשות בעזרת המתנדבים של השירות האזרחי?
תראה, אתה צריך להבין שבשירות האזרחי, בשונה מהשירות הלאומי הרגיל, בשירות הלאומי הרגיל של הבנות, למשל הבנות הציונות הדתית, אנחנו יודעים שמתחילות בראשון לספטמבר ומסיימות ב-31 לאוגוסט. במגזר החרדי, בשירות האזרחי של החרדים, כל ראשון לחודש יש גיוס. זה לא שאנחנו מתחילים תוכנית עכשיו, אנחנו נתחיל איתה רק בראשון לספטמבר. אלא זה אומר שאם אנחנו עכשיו יושבים, חושבים, בונים תוכנית מסודרת של נשיאת נשק וכו', אפשר תוך חודש, חודשיים כבר לשלב אותם במערך ההפטרה. זה לא מהיום למחר, אני גם לא אתן למישהו לשאת נשק מהיום למחר. כמובן, הוא יעשה את כל ההכשרה, אני מאמין ובטוח, זה כמובן האינטרס גם של המגזר החרדי.
כן, בתקווה שלא נצטרך את זה. בתקווה שלא נצטרך את זה. שר שלום ג'רבי, מנכ"ל רשות השירות הלאומי האזרחי, תודה רבה לך.
שלום, שלום.
בוקר טוב לחבר הכנסת ניסים זאב, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
בוקר.
מדברים הרבה על ההסתה שמובילה למעשים האלה, וההסתה נמצאת גם בקרב חברים שיושבים לידך בכנסת.
תראה, ראש הממשלה מתרעם על אבו מאזן שהוא מסית ומדיח נגד מדינת ישראל, כשיש לנו את אותו אבו, רק בשם אחר, אבו ערר, אבו ג'יהד, הם מסיתים ומדיחים על כל במה אפשרית, כולל בפייסבוק שלהם. מי ששמע רק במוצאי שבת האחרון, בערוץ 2, מבין מה שעשה אבו ערר, זו הסתה פשוט וקריאה לצאת נגד העם היהודי. עכשיו, אני לא מבין איך אנחנו מאפשרים לעצמנו בפועל שחברי כנסת ערבים מתחרים זה עם זה בהסתה פרועה בנושא אל-אקצה, ממשיכים את דרכו של חאג' אל-אמין חוסייני אל-אמין משנת 29, וממשיכים את דרכו של ערפאת שיצר את האינתיפאדה השנייה וגרם להרג ורצח של יהודים. הטריק הזה של אקצה חייב להיפסק קודם כל מתוך הבית, שאיך אומרים, משכן הכנסת. עכשיו, חאלד משען ואבו מאזן, הם מתחרים אחד עם השני, ומנסים להסיט את הטבע שבין המוסלמים, שתופחים יום-יום, אלה באלה, ויש שם באמת מלחמת דת. דאש מביא את החליפות האסלאמית, הם יוזמי הסתה, מבינים שמסגד אל-אקצה הוא יקר לעיני לכל המוסלמים בעולם, ומנסים להסיד את הייתי אומר את הטבח שיש בעיראק בכל מיני מקומות, שילקדו כולם כאחד מול מדינת ישראל נגד העם היהודי. וכולנו יודעים שההלכה המציאות של המוסלמים ברחבי העולם הם עסוקים בהרג הדדי בשריפת
ברור, כתקתי. אבל תראה, אתה מעלה פה את השאלות שבעצם אנחנו צריכים לשאול אותך כחבר כנסת, איך הכנסת
אומר,
מאפשרת לאותם חברים
חוק.
להמשיך ולכהן בכנסת ולא לנקוט נגדם בשום צעדים.
תראה, לכן אני הבאתי הצעת חוק שאני מקווה שהיא תהיה מקובלת, מכיוון שלאחרונה דיברו שההסתה הפרועה ביותר היא דרך הרשתות החברתיות, והם מביאים בעצם את כל האלימות של זריקת אבנים, זיקוקים על בתים בקו התפר, כל בקבוקי התבערה, כל מה שאנחנו רואים בחובות, כולל הרצח המזעזע שהיה אמש, זה מתוך הסתה. אז צריכים להפסיק ולפעול לאלתר נגד ההסתה מבית ומחוט הזפנו.
איך פועלים?
בהצעת חוק שמי שמסית ביוטיוב, מי שמסית בטוויטר, בכל ערוץ אלקטרוני כלשהו שהוא גורם להסתה, צריך להעמיד אותם לדין. ואגב, לגבי חברי כנסת, הרי כשהם מדברים בערבית וקוראים לעולם המוסלמי לצאת נגד מדינת ישראל שהיא מתאמה את מקדש של אקצה שלהם כביכול, ושהם צועקים אללה הוא אכבר במשכן הכנסת, הרי למי הם קוראים את זה? הם קוראים את זה בעצם לעולם המוסלמי, קומו, תילחמו.
אז מה עושים, מה עושים עם זה?
תסלח לי, הם רק לא אומרים לטבוח יהודים, אבל כל מה שמסביב זה משתמע וזה נאמר, ואת זה צריך להפסיק קודם כל מהבית.
איך מפסיקים את זה?
מפסיקים, קודם כל צריך יועץ משפטי קבוע בכנסת ישראל, ברגע שיש איזושהי אמירה שהיא מעבר לאתיקה, מעבר לדמוקרטיה המשתוללת אצל ערביי ישראל, שהפכו את הדמוקרטיה לדמוניזציה, להפסיק את השידור לאלתר. הוא יכול לדבר למיקרופון, אבל לא לשדר אותו. זה דבר אחד, זה דבר מאוד קל ביותר שיש לעשות. וכל חבר כנסת שמדבר ברשת שלו, בפייסבוק שלו, וקורא להסתה נגד העם היהודי, נגד מדינת ישראל, ומעליל עלילות דם, שבסופו שדבר הדם היהודי נשפך, צריך להעמיד אותו לדין, לפחות מבחינה אתית, להעיף אותו במשכן הכנסת.
אתה למוד ניסיון כבר בכנסת ישראל. אתה באמת חושב שמשהו יקרה? אתה יודע, אנחנו מדברים הבוקר, אנחנו עדיין תחת הטראומה של הטבח מאתמול. משהו אבל בסופו של דבר יקרה עם העניין הזה? מישהו מהם ייתן את הדין על כך?
אין לי ספק. אין לי ספק. אני חושב ש... התעוררנו סוף סוף והבנו שהאינתיפאדה העממית שהיא נקראת עממית זוהי הסתה מתמשכת לא רק מהרשות הפלסטינאית מהחמאס והג'יהאד האסלאמי זה קודם כל מהפלג הצפוני שנמצא פה בתוך מדינת ישראל מתוך חברי הכנסת שמסיתים השכם והערב וזה בעצם מחלחל אנחנו לא יכולים לעצום עיניים ולומר ידינו לא שפכו את הדם הזה. אנחנו חייבים לבלום את זה בכל דרך חוקית משפטית. אנחנו מדברים על חוק הלאום כדי לחזק את העם היהודי בארץ ישראל. תגידי, אם אין תחבורה היום בירושלים, 250 נהגים ערבים מתעללים בתושבי ירושלים, שובתים כבר 3 ימים, איזה מדינה יהודית אנחנו יש לנו בעצם? אנחנו מפקירים את חיינו בידי ערבים. הגיע הזמן שיהודים יותר יקחו האגד, גם אם זה עולה להם קצת יותר, וגם חברות פרטיות, לא לסמוך על הערבים. כי בזמן אמת, בזמן שיש מאבק פלסטיני, כולם חברו יחדיו. כולם נגד העם היהודי.
תאמר לי, בוועדה שבה אתה חבר, ועדת חוץ וביטחון, עוסקים גם בבעיה הביטחונית הזו?
אין ספק.
ואיזה הצעות מועלות שם?
תראה, אני יכול לומר שבין הדברים... שמדברים זה חלק מהדברים שאני עכשיו מדבר איתך אומנם זה דבר חדש אבל זה דבר שהוא יעלה כי אני הולך אני כבר הבאתי הצעת חוק בנושא אז זה ייקח עוד חודש אתה יודע שהמעבדה עובדת 45 יום מאז שאתה מניח את החוק וכו' וכו' אבל בסופו של דבר הנושא הזה חייב לבוא לחקיקה וחייבים לבלום את זה בדרך של חקיקה כי אחרת אין כלים להתמודד מבחינה משפטית בבית המשפט כי בית המשפט תמיד האמירה שלו עדיין מה שנאמר ונשמע הייתי אומר בחשיבה ובשמיעה שבית המשפט היא שונה למרות שאנחנו יודעים שאותה אמירה היא מביאה להסיטה וסופו של דבר של הריג
ברור אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזו חבר כנסת ניסים זאב משס תודה
כל טוב
אריה קינג חבר מועצת עיריית ירושלים בוקר טוב
בוקר טוב, אחד המאזינים.
שני המחבלים עם עבר פלילי והכירו היטב את השכונה בית הכנסת שסביבו הם עבדו ופעלו וירושלים מלאה בעובדים ערבים יש דרך למנוע שכאלה יועסקו באזורים רגישים?
בוודאי, בוודאי שכן ולצערי אנחנו לא לומדים מלקח של מקרים קודמים רק להזכיר למאזינים, הטבח הנורא שהיה במרכז הרב, ערב פורים, בוצע על ידי נהג, שהוא נהג הסעות, מטעם עיריית ירושלים. באותו בוקר שהוא ביצע את הטבח במרכז הרב, הוא הפיע ילדים בטרנזיט שלו. ובמקרה או לא במקרה, הוא גם כן תושב ג'בל מוקבר. ובמקרה או לא במקרה, הוא גר 200 מטר מהבתים של הארורים שעשו את הרצח אתמול. אנחנו לא לומדים.
אז מה כן אפשר לעשות?
מה אפשר לעשות? אני הצעתי את זה כבר בוועדת הפנים של הכנסת לפני שבועיים וחצי, וגם העליתי את זה עוד פעם אתמול לאור האירוע. כפי שיש רשימות ברשויות החוק לפדופילים ולאנשים אחרים, אני חושב שצריכות רישום, מאגר מידע, לכל מי שהוא חבר בתא טרור, בארגון טרור, או אפילו בראשונה, ואין גישה לכל אחד למערכת.
אבל אותם שניים לא היו חברים כפי הידוע באיזשהו תא טרור. היה להם אומרים אמנם עבר פלילי, אבל לא עבר ביטחוני.
אני אמרתי, לא רק הבן אדם עצמו, האם הוא היה מועסק או לא. אם הוא היה שותף או פעיל באירוע טרור כזה או אחר. אלא גם הקרבה הראשונה והשנייה שלו. כי זאת הסביבה שבה הוא גר. אני הייתי רוצה לדעת, לפני שאני, אני לא אעסיק ערבי באופן כללי, אבל אם אני אצטרך, בוא נגיד ככה, להעסיק מישהו שהוא ישתפץ לי את הבית, האם דוד שלו שחט ערבים לפני 5 שנים או 10 שנים. זה בדיוק המקרה שהיה אתמול. שני הבני דודים, יש להם דוד, שהוא כבר רצח יהודים. הוא כבר ישב בכלא. את אבוננו הרב, הוא השתחרר בעסקת שליט. המפגע שניסה להתנקש בידידי הרב יהודה גליק, ישב 10 שנים בכלא. ולמרות זאת, גוף ממשלתי כמו מרכז בגין העסיק אותו.
השאלה היא, אם לא יעסיקו אותם, האם זה ימנע את הפיגוע הבא?
אני יודע דבר אחד, זה צמצם להם את האפשרויות להסתובב חופשי ולאסוף מודיעין. אחד הריאד מאתמול, שאף אחד מהמחבלים הארורים, הוא עבד במרחק של עשות מאות מטרים אולי ממקום הפיגוע. היה לו זמן לאסוף מידע. זה לא סתם שהוא נסע מהשכונה המזרחית ביותר ג'אבל מוקבל לשכונה המערבית ביותר בירושלים. הוא יכל לבצע פיגוע בארמון הנציב, בקטמון, בעמק רפאים. למה עשה ג'אבל מוקבל? כי זה המקום שהוא הכיר, הוא אסף מודיעין, והוא היה ערוך.
אילו היו מנהלים איזשהם רישומים שכאלה, אז אתה חושב שהם לא היו מתקבלים לעבודה באזור?
אני בטוח שרבים מהמעסיקים בירושלים או במדינת ישראל יפנו בעתיד, אם יהיה מאגר כזה, יפנו למאגר בידע שינוהל במשרד המשפטים, במשטרה, לא משנה איפה, וכמו שיש היום, שאתה רוצה להעסיק מישהו, אתה מבקש ממנו אישור שאין לו רישום פלילי.
בסמכות של מי להקים מאגר כזה?
משרד המשפטים ומשטרת ישראל. כי אמרתי עוד פעם, אתה רוצה היום להעסיק בן אדם שאין לו פ"א, אין לו רישום פלילי, אתה מבקש ממנו להביא אישור מהמשטרה, דף, מסמך כזה. אבל אין אישור, האם הוא לא היה, האם הוא או קרבתו הראשונה לא היו מעורבים באירוע פחה כזה או אחר. עכשיו חשוב לי להסביר דבר אחד. אתמול כשהיה הפיגוע, אני כעבור כמה שעות נסעתי בשכונת ג'בל מוקבר עם ערבי. עם ערבי שהוא עובד בשביל המדינה, נקרא לזה ככה. הוא עובד גם בשביל הארגון שבו אני עובד. ובדרך לשם, עוד לפני שידענו מי הם המחבלים, הוא התקשר לערבי אחר מג'אבל מוקבר, ושאל מי המחבלים. ומיד הוא אמר, משפחת אבו ג'מאל, תקשיב, משפחת אבו ג'מאל ושני הבחורים האלו ידועים, ידועים, ככאלו שעברו הקצנה בחודשים האחרונים. הם היו מחוברים לארגון, שהוא ארגון עולמי, שמחכה את התנועות של הדאש, פה בירושלים, הם עשו כמה פעילויות והם קוראים לעצמם בארץ חיזב אל תחריר. חיזב אל תחריר זה ארגון שיצא בגרמניה מחוץ לחוק, במדינת ישראל הוא בתוך החוק, זה ארגון שפועל למדינה אסלאמית גדולה. הוא לא אומר לנקוט בצעדים, אבל הוא אומר שזה הכיוון, והוא מטיף פה תחת כל עץ רענן וכל מסגד שפועל. והחבר'ה האלו נסחפו תחת אלה שותפים לסחף הזה אחרי הארגון הזה. עכשיו אני אומר דבר פשוט, אי אפשר למנוע, אין 100% למנוע את כל הפיגועים, אבל יש דרך לצמצם ולהקשות על האויב שמנסה לפגוע לנו מבפנים. והדבר הראשון זה שאותם אנשים שיש להם רקע כזה, כמו הדוד שלהם, שהיה מחבל, הוא עדיין מחבל, כמו שהם עברו הקצנה, הדברים האלו, השב"כ והמשטרה צריכים ליצור מאגר מידע כזה שיהיה חשוף לכל מעסיק, כולל מעסיקים ערבים. היום קיבלתי שיחת טלפון מכמה עובדות שעובדות בגנים של ילדים עם מוגבלויות בירושלים. הן אומרות לי שהן חוששות לילדים, כי כל, ואני אומר אותם, הן אומרות לי כל הילדים בחינוך המיוחד במגזר שבו הן עובדות, כולם, זה מגזר יהודי, כולם מגיעים לגנים באמצעות חברה שכל הנהגים בה הם מג'אבל מוקבר.
כן.
כל הנהגים מג'אבל מוקבר.
ואין פתרון אמיתי לתת להורים.
יש בהחלט. בוא נתחיל בזה שנבדוק מי הם הנהגים. בוא נבדוק את העבר שלהם. היום, כרגע יש לעירייה, עיריית ירושלים, יש חוזה עם חברה מסוימת. אבל אין חוזה עם כל נהג ונהג. לא ידוע מי הוא הנהג של כל, שלוקח את הילד שלך מארנוף גם בקטמון או מקטמון לבית הקרם. והגיע הזמן לבדוק את זה. אנחנו מפקידים את ילדי ירושלים בידיהם של אנשים שמקבלים דוגמאות, לצערי הרב, כמעט מדי שבוע, אם לא מדי חודש, אם לא מדי שבוע, אז מדי חודש, משכניהם בג'אבל מוקאבר. והחשש הגדול, ושמעתי היום מהסייעות באותם גנים, זה שהבא בתור, זה יהיה פשוט לחטוף ילדים, והדברים האלו יכולים להימנע. ולכן אני כבר היום מתכוון לפנות לראש העיר ולנהל מנחי בירושלים, ולנהל אגף ביטחון בירושלים, לבצע בדיקה על כל הנהגים, לא מהחברה.
טוב, אני חושב שהדברים ברורים. ואני קווה אבל שימי הדיבורים וזה גם יהפך למעשי. מריה קינג, חבר מועצת עיריית ירושלים, תודה לך.
תודה רבה לכם, בשורות
טובות. עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לתת אלוף במילואים יגאל פרסלר, לשעבר יועץ ראשי הממשלה לענייני טרור.
בוקר טוב.
מה עושה ראש הממשלה בימים כאלה?
אני לא עכשיו בתפקיד.
כן, אבל מתוך הניסיון שלך וההבנה שלך.
מה שהוא עושה כל יום, הערכת מצב עם כל זרועות הביטחון, ומציגים לו מה אפשר לעשות ולהמשיך.
ויכול להיות שהוא מחליט לא לעשות כי יש לו שיקולים חיצוניים ש...
אין. היות ועברתי די הרבה ראשי ממשלה, אני אומר לך, כמעט אף ראש הממשלה לא מתעסק בנושא ביטחון מבחינה פוליטית.
לא, אני לא מתכוון מבחינת פוליטית, אני מתכוון מבחינת לחצים והשפעות אולי בינלאומיות שיכולות להיות לצעדים פנימיים שאולי הציבור מצפה שיקרו.
כמו מה?
כמו למשל לעשות לחץ גדול מאוד בשכונות הערביות, לחץ שיפעיל לחץ על ראש הממשלה ממדינות העולם. כי יש תחושה, לא יש תחושה שלא נעשה פה שום דבר.
לא, זה לא נכון, ממש לא נכון. אני לא יודע מה התחושות. ראש הממשלה לא עובד לפי תחושות, או אף שר לפי תחושות, בנושא ביטחון. וכמו שקרה אתמול, וראש הממשלה הנחה את נושא הריסת הבתים, זה דבר מועיל. כל עוד זה נעשה תכף אחרי הזמן. יש בעיה חוקית שאנחנו מצויים במדינת חוק, וצריכים לעמוד בחוקים.
אז אולי צריך לשנות את החוק? אולי זה יהיה הפתרון?
יכול להיות, יכול להיות. אז על זה, זה באחריות ראש הממשלה עם שר המשפטים או חברי כנסת, וצריכים לשנות את החוק. אם ניקח את הריסת בתים, יש ויכוחים תמיד, גם בתקשורת ובכל מקום אחר. מה זה עושה? אני אומר לך חד וחלק, זה משפיע ברגע שאתה עושה את זה אחרי יום יומיים. אם אתה עושה את זה אחרי חודש, אין השפעה.
למה? מה ההבדל?
יש הבדל, כי אחד יודע, ברגע שימצאו, המשפחה יודעת לפני זה, או כן יודעת או לא יודעת, יודעת משהו על הבן שלהם, הם שמעו שהוא הוא מתארגן עם מישהו, או שקשור לאיזשהו ארגון, אין לי ספק שלמשפחה יש השפעה. ואם הם יודעים שאם הוא יעשה משהו, ואחרי יומיים הבית שלהם יחריבו אותו, הם ישקלו כמה פעמים.
אבל מחבלים...
אני לא אומר שזה הדבר היחידי.
השאלה אם בכלל יש פתרון אמיתי, כי מדובר במחבלים שפועלים מאיזושהי קנאות דתית, שיודעים שהם הולכים אל מותם. איך אפשר להרתיע מישהו שמוכן למות?
כל מחבל שהוא בא לכאן, יש לו את הסיכויים למות. הם לא חושבים איך לברוח. אלא אם זה חטיפה או משהו אחר.
אז איך אפשר להרתיע אותם?
אפשר להרתיע. אחד, כמו שאמרתי, ואם לוקחים למשפחה הזאת, לא נותנים להם יותר לעבוד בארץ, או כל מיני סנקציות על המשפחה שהוא ידע. שיש סנקציות. לפי דעתי, כל אחד אחר, זה כן משפיע. אבל זה לא רק זה. יש עוד כמה דברים צריכים, גם ההגנה שלנו, אתמול נתנו כבר, שמעתי, שנתנו הוראות לחברות הבטחה להישאר עם נשק ולא להחזיר כל לילה. במקומות, אני גם לא צריך להיכנס להיסטריה,
היום כבר את כל בתי הספר ואת כל ה... לא צריך להיכנס להיסטריה, אבל בהחלט צריכים לחשוב גם על מגדנה וגם על התקפה. זה הולך ביחד.
מדברים על כך שמדובר במפגעים בודדים ולכן אין כל כך אפשרות לשבק לאתר לפני אירועים שכאלה?
אני אומר לך בידע אישי שהשבק לא ראה בהצלחה בנושא מפגעים שלבד קמים בבוקר, ולפעמים השבק, לא לפעמים, ודאי הרבה שהשבק כן יודע על זה.
זאת אומרת, גם מפגעים בודדים, אתה חושב שיש את האפשרות לעצור?
אני לא, לא את כולם, אבל לפי דעתי השבת, בהחלט יש הרבה דברים ש... מה שיש הצלחות, אז לא מודיעים מה שהשבת עושה. יש הצלחות כל יום, ויש התראות כל יום. אנחנו רק, מתי אנחנו יודעים, הציבור הרחב, ברגע שיש פיגוע. אבל הצלחות לא מספרים. בצדק.
יש עוד צעדים שאתה חושב שהיה צריך לעשות ועדיין לא נקטו בהם?
אני אומר כל הזמן בנושא של אחד, זה טוב שיש תגבורי כוחות. ברגע שכל מחבל יודע שהוא רוצה לפגוע והוא רואה שם שוטרים או מאבטחים באיזשהו מקום שהוא מתכנן, אין לי ספק שהוא לא יעשה באותו מקום. יכול להיות שהוא יעשה במקום אחר אם הוא נמצא עם איזה מטען או משהו. זה דבר אחד. דבר שני, כל השבחים למיניהם, אנשים שאין להם רישיון ונכנסים כל יום אלפים למדינת ישראל או מאות אלפים ואין להם אישורים, זאת בעיה רצינית מאוד.
למרות שכל המפגעים האחרונים הם ממזרח ירושלים עם תעודות זהות כחולות.
זה אתה יודע. יש כאלו שבלי. מה זה המפגעים האחרונים? בתל אביב לא היה לו אישור. אז לא צריכים להסתכל מירושלים כבר לקחת על הכל. אז היה בירושלים, יש גם בתל אביב, יש במקומות אחרים. ויש הצלחות. אז פעם אנחנו עושים את הגדר, חומה, ופעם אחת, אבל אם אנחנו עושה את כל המעגלים, במיוחד את אלו הענישה לגבי ישראלים שמעסיקים, כי מה הרעיון שישראלים מעסיקים? כי זה עבודה יותר זולה.
כן.
אם אחד מוכן לצבוע את הבית שלו, לעבוד בחנות ב-50 שקל ליום, הם לא יקרו אחד של 400 שקל.
ברור.
אז את הישראלים האלה, ברגע שניתן להם כנס גבוה ויכניס אותם לכלא, אין לי ספק שאף ישראלי.
טוב, נקווה באמת שהצעדים הנדרשים ינקטו ומיידית.
זה כמה מעגלים שצריכים את זה.
ברור, תת-אלוף במילואים יגאל פרסלר, אני מודה לך על הדברים.
בוקר טוב.
בוקר טוב שיהיה לנו. אלון שוורצר, ראש אגף מדיניות בתנועת אם תרצו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז אוניברסיטת חיפה שייכת למי?
אוניברסיטת חיפה ולא רק, כן, אבל אפשר לציין ולהדגיש, מדובר על סטודנטים. דווקא במקרה הזה אוניברסיטת חיפה נוהגת בזמן האחרון בצורה, נקרא לזה, הוגנת או פרו-ישראלית, ומנסה למנוע את ההפתות שמתרחשות בשטח הקמפוס. אנחנו צריכים להסתכל על זה רגע בנקודת מבט שלא רק אוניברסיטת חיפה, שבה, אם נספר את המקרה, הסתם סטודנטים של תא בלד הסתובבו עם תיק ועליו מצוירת מפה של ישראל, והכיתוב, הארץ כולה שלנו, בערבית כמובן.
והם ממשיכים, אתה יודע, את לימודיהם כרגיל, האוניברסיטה לא נוקטת שום צעדים נגדם?
כן, האוניברסיטה, שוב, יש לה, לצערנו הרב, כן, אם אנחנו מדברים לפעמים שקובלים את ידי החיילים והשוטרים שלנו, גם ידיהם של המוסדות האקדמיים לעתים מאוד כבולות בכל מיני פוליטיקלי קורקט ומה מותר.
אבל סטודנטים אחרים לא מתקוממים נגד מחזות שכאלה?
מתקוממים, תראה, בשבועות האחרונים אנחנו רואים הפגנות, כן, הרי אנחנו שומעים כל פעם שיש איזה אירוע שקשור למגזר הערבי מוסלמי, הפגנות בקמפוסים, מבאר שבע, ירושלים, חיפה, תל אביב, וצעקות בדם ואש נבדת פלסטין, ירושלים ערבית, ציונים החוץ, הכיתוב הזה, כמו על התיק, ההסתות האלה שמתרחשות בקמפוסים, עצימת עיניים, צערי הרב, של נציגנו בסוף של המחוקקים, כן, אם זה שר החינוך, בין זה אנשים שיושבים במועצה להשכלה גבוהה, כשאנחנו עוצמים עיניים להסתות האלה שמתרחשות בקמפוסים, אז יש לזה קשר ישיר אחרי זה, כן, לפיגורים שאנחנו רואים, כי הסתות בקמפוסים הם אותו דבר כמו הסתות במסגדים והסתות בהפגנות הגדולות שאנחנו רואים במגזר הערבי, ואסור לנו להגיד, לא, חבר'ה...
אז מה בכל זאת בידינו כן לעשות?
מה שבידינו לעשות, אחד, אנחנו שמחים שהסטודנטים הישראלים, היהודים, יחד גם כאן עם עוד כמה בני מיעוטים דרוזים, חברינו, אנחנו מפגינים ועומדים מולם, אנחנו לא נותנים להם את הבמה להפחיד סטודנטים יהודים. היום יש הרבה מקומות שיש הפגנות כאלה עם דגלי פלסטין מחוץ לקמפוסים וצועקים, וסטודנטים יהודים מפחדים לצערי להסתובב בקמפוסים, אז אנחנו עומדים מולם, גם הנציגים שלנו, של אם תרצו, וגם נציגים של תאים אחרים עומדים עם דגלי ישראל, על הזכות של ישראל להיות פה זכות של היהודים. מצד שני, אנחנו צריכים אכן להפנות פה אצבע מאשימה וביקורת נוקבת, ואנחנו עושים את זה ושולחים ומדברים ומגיעים לוועדות החינוך של הכנסת וועדות אחרות, ואומרים אל הנציגים שלנו, חבר'ה, תיקחו את עצמכם בידיים, לא יכול להיות שאין חוקים נגד הסתה בקמפוסים, לא יכול להיות דין שווה, כי זה מה שקורה היום, חייב לציין את זה. אם סטודנט עומד ומפגין עם דגל ישראל ונותנים לו אישור, אז האוניברסיטה ישר אומרת, אז אנחנו צריכים לתת הפגנה גם למי שעומד להפגין נגד ישראל, ולא ככה דברים. אנחנו חייבים לעשות סדר בדברים האלה ולהבין שכן, מי שמפגין בעד מדינת ישראל הוא לא אותו דבר כמו מישהו שצועק בדם ואש נבדי פלסטין. והנקודה השנייה שחייבים להתייחס אליה זה נושא, כמו תמיד, כן, בית המשפט העליון, בגץ. כי בסוף שהדברים האלה מגיעים לפתח בגץ, לצערנו, הוא הולך בשבי של כן, הערכים האוניברסליים. הוא לא רואה את החשיבות של השמירה על העקרונות של המדינה היהודית דמוקרטית שלנו. הוא מסתכל רק על הדמוקרטיה. ופעם אחרי פעם, למשל, עם נושא של בלד, שכן, הכנסת פוסלת אותה, את ה... כן, המפלגה הזאת לרוץ לכנסת, ובגץ מאשר. ואז הפעילי בלד בקמפוסים מסיתים בלי סוף, ושוב, יש פה קשר ישיר, ואנחנו חייבים לנסות, כן, אנחנו אומרים, לפעול גם נגד האקטיביזם השיפוטי בנושא הזה, ולא רק בנושאים אחרים שנראה לנו שהם החשובים ביותר, גם התחילה בקמפוסים. כן. בסוף אנחנו נראה אותם.
הבעיה הגדולה כנראה שאנחנו יותר מדי מדינת חוק, ובמקרים מסוימים אסור לנו יותר מדי להרשות לעצמנו להיות מדינת חוק של מתייפייפת ועם תהליכים שעורכים זמן מבחינה משפטית, כי יש דברים שצריך להגיב עליהם מיידית, ועד שזה לא יקרה כנראה שדברים לא ישתנו. אלון שוורצר, ראש אגף מדיניות בתנועת אם תרצו, אני מודה לך.
תודה.
אנחנו חותמים את הבוקר הזה בתקווה לבקרים עם בשורות טובות הרבה יותר. תודה ליאל איבר שחר בפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי. מיד אחרינו עניין משפחתי עם רחל קליין פסטג. אנחנו מאחלים לכם המשך להאזנה טובה.